ישנן מילים שלא עוזבות אותנו אף פעם, והן סודות שנתן לנו מלך העולם, והן זולגות בצמחה, והן יודעות להרטיב את העיניים, והן פורצות בצרה, והן יודעות לטפס אל השמיים.
טוב, למען אלו שלא שמעו ולמען אלו ששמעו, אני חוזר על הדברים מהבן איש חי. אחר מכן נגיד עוד חידוש מהבן איש חי מעניין, ונפנה לפלפול מעניין מאוד של הרב אייבשיץ. את התורה הזו שאני קורא לפניכם קראתי פעם, יש אפילו אני חושב בדיסק שיעור על זה ששומעים את זה שם, אבל טוב לחדד ועוד פעם נשנן ולחדש. הבן איש חי כותב, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך. תשמעו אותו מה שהוא נותן בתורה שלו, זה בגדר הצלת נפשות. האדם הנבון אינו עומד אף פעם על מקום אחד. הרעיונות שלו, אומר בן ישחי, בעצם מתחדשים מיום ליום בעסקים הגשמיים, ומנסה את כוחו, עושה תוכניות שונות שיבטיחו לו את ההצלחה שלו. גם בעסקים הרוחניים. אפשר משתוקק, כן, תקבל על עצמה, רוצה להגביר תורה, מצוות, זה אנחנו, כן? עושה מסכת כזו, מסכת כזו. כי בבית מובן יש בדברים האלה תועלת רבה. כי בכלל דברי חכמים, זה בכלל דברי חכמים שאומרים, יהיו בעיניך בכל יום, יהיו בעיניך כחדשים. יש בקשה התחדשות, חיפוש אחרי, זה ברכה נפלאה. אמנם לצד התועלת, תועלת ברוכה קורא לה בן איש חי. זה שאתה יוזם רעיון, רצון מסוים חדש. יש לנו מציאות שהיא תופחת על פנינו. לא פעם אנחנו נקלעים למצב מביך, הרעיונות לא מתבצעים כמו שחשבנו. חשבנו, יש עיכובים שונים מפה, מונעים משם. לא יכולים להגשים את הרעיון מהכוח אל הפועל. לדאבון לב זה דבר מצוי, שכיח. ברור, כן? כמה הבטחנו לעצמנו ולא קיימנו. חשבנו לפחות ולא יצא. תוכניות הרבה יותר מגוונות, מורכבות, יותר התוכניות מאשר ההצלחה בתכלס, ביום יום, כן? אז ממילא אדם יכול להגיע למצב חמור. יהיה לו אכזבות, עצבות, אומר הבן איש חי. מכאן אל הייאוש הדרך קלה. גודל הציפייה, גודל אכזבה. חכמנו יזהירונו על זה. מה הבן איש חי? אמר עולה. מחשבה מועלת, אפילו דברי תורה. כתוב, מפיר מחשבות עירומים, חכמים פירושו, ולא תעשנה ידיהם תושייה. רשי פירש, מחשבות עירומים. מה זה מחשבה? שאדם מחשב, כך וכך יעשה, כך וכך תעלה בידי. היא מועלת, המחשבה יש לה כוח להשביד את הדבר שאין מחשבתו מתקיימת, אפילו דברי תורה. הגאון אומר, עד יום פלוני יסיים מסכת זו בגרסה וכו'. כתב בספר כתר מלכות, בעצם לאור דברי הגמרא, לאור מה שרשי אומר, אז הוא מביא. ואתה המשכיל, קבע לוח לבך תמיד, כי טבע האדם להיות מתאווה, טובה ועושר. זה טבע האדם. הוא מצר בדעתו המצאות של רווחים וכו'. כן, האדם מפיקח, אומר בספר כתר מלכות, צריך להיזהר כשיבוא אל המחשבות כאלה אשר בנויים על תוהו, שידחה אותם מליבו תכף ומיד. ייתכן וזהו הטעם במה שכללו חז"ל את עיון תפילה בין העבירות שאין אדם ניצל מהם בכל יום. עיון תפילה, כוונה מפני שכאשר, אומר הבן איש חי, אדם מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא על דבר פלוני כלשהו, רוצה להשיג אותו. רפואה, בריאות, פרנסה, שלום, חינוך הילדים, בכלל, הצלחה. כבר מחליט בדעתו שוודאי נענתה תפילתו. אז הוא מצייר בדעתו את האופנים השונים, כבר איך תבוא לו הטובה הזו שתפלל עליה, כבר מתאר בתפילה איך הטובה הזו צריכה לבוא. זה נקרא עיון תפילה. הוא מאבד את סיכוייו שתפילתו תהיה נהנית כלל וכלל. שהרי במחשבותיו ודמיונותיו כבר סלל את הדרך כיצד הגיע לו הטובה המסוימת. כבר מתחכם בדעתו בתחבולות שונות על דבר שלא היה לו ולא נברא. במקום, כן, שכבר המחשבה מועלת, זאת אומרת, כבר יצתה לפועל. אומר, אך צריך האדם שישאיר את הדבר בידיו של ישבורך הוא. שכבר הוא השם. הוא יחשב את דרכה באופן הטוב ביותר, מה שהוא רוצה. בלי עזרת דמיונותיו ותכנויותיו של האדם הקטן. יותר מכך, גם אם נגזרו עליו בראש השנה, גזרות טובות. יותר מכך, גזרות טובות, ברוך השם, ראש השנה קרב ובא. הצלחה מרובה בדברים שונים. זה המתקות. יכול האדם להפוך את המציאות לדמיון. כתבו עליו בשמיים, הכל הולך לדמיון, לא שווה לו כלום. זה נורא מה שהבן ישחי כותב. שומעים? דמיון. עד כדי כך שכבר הצליח להשיג את הטובות הללו, מה שנגזר עליו, בדמיונו הפורח, שבורך הוא כבר אינו זקוק לתת לו את הטובות האלו, בפועל ממש. אתה כבר כולו בדמיון חי את זה. אז תמשיך לחיות בדמיון. בדומה לדבר זה, מצינו לגבי חלומות. הוא בגמרא, ואמר רב חסדא, חלמא בישא, הציבותא מסתייא. עצבות האדם מחמת החלום מבטל את הרעה. חלמא טבא, חדווה מסתייא. כלומר, בשורה טובה נמצאת בחלום, מתקיים בעצם חדוותו מחמת חלומו. הרי שהחדווה המיותרת הזאת כבר הגשימה את בשורת החלום, כך גם אם נפסק על האדם טובה וברכה, יכולה להתקיים גם על ידי החדווה היתרה, בלי שום התגשמות מציאותית וההפסד כולו שלו. ידוע מעשה על אותו האדם שעוסק במסחר הביצים והתרנגולים, כאשר מדי שבוע קונה בכפרים ערבים את הסחורה ומוכרם בעירו, בעד כמה פרוטות יתרות שהרוויח. כך פרנס את בני ביתו בצמצום. באחת הפעמים בדרכו מן הכפר אל העיר, כאשר על ראשו נושא סל גדוש באלף ביצים, על כתפו כמה תרנגולים קשורים, שיקה עצמו. מחשבות עצובות, אותות מזלו להיות סוחר יחף. בקושי משיג פרנסת עליו ואין לי בוע צבע עליו. לפתע כן הצץ בו רוח טובה, רעיון נפלא, יפזיג במוחו, במקום למחור מיד את הביצים והתרנגולים, יוליך את הכל לביתו, את התרנגולות ישכיב על הביצים, תוך כמה ימים לו אלף אפרוחים, מציאות פרנסה, כמובן שכולם יהיו נקבות ויולידו עוד אפרוחים כאלה וכאלה, בחישום הרגילה שתוך חודשיים יהיה לו 200,000 תרנגולות. לבריאות. את פדיון דינרי הזהב של מכירת העופות יקדיש לקיית בדים וסחורות מחוץ לארץ, מחזור כספים עצומים כדי לגילום תחת ידיו, את ביתו הרי יחליף בארמונות, חצרות וגינות, תוך זמן לא ארוך. התמנה השיר החדש של נשיא וראש הקהל, כבודו לא יאחר לבוא. הוא יצעד בראש מדרת היהודים, כך הוא ברשה בדמיונות. לתת שורה למלך ביום הולדותו, ברגע זו החל להתבונן כיצד הוא יכרע והשתחווה לכבודו של המלך, שפי שתי ידיו הרכין את ראשו ויכרע בחצי גופם. תוך הדמיון, שהדמיון התלבש במציאות, החל פשוט לכרוע ברך. לפתע, הסל שהיה מלא ביצים נפל לבת אחת על נקיקי הסלעים, הביצים ישברו, התרנגולים מתו ונפצעו, רואה זה קיץ מתרדמת מחשבותיו. צריך להבחין כי לא נשאר בידיו כלום, אין כאן ביצים, אין כאן אפרוחים, אין כאן נדרים, אין כאן שבועות, אין כאן כלום, אין כאן דינרים, אין כאן בתים וחצר מלכות, אין פה, יש כאן ביצים שבורים, תרנגולות פגרים מתים. אוי, אומר הבן ישחי, המחשבות דמיונות גזלו ממנו גם את המעט שהיה לו. רכוש הקרן ירד לדמיון באבל חלומותיו. כאמור, אהבת הדמיונות היא מעשה שטן, השטן רוצה לאבד מן האדם את כל השטן רוצה. שימו לו כבר איזה עבודה של השטן. כבר זכית בראש השנה, בפייס. השטן רוצה לאבד מן האדם את כל מה שנכתב ונחתם לו בראש השנה. לגזול ממנו את כל הטובה והרווחה. למטרה זו יעזור לו להגביר את מחשבותיו ותכניותיו ולהתוות דרכים של הצלחה ואושר, והם הסיבה לכלכלתו. נוכל למצוא את ההצעה הטובה הזאת. היא רמוזה בפסוק. תשמעו מה התורה אומרת. כי תבנה בית חדש לבריאות. כאשר יעלה במוחך רעיון חדש. להתעשר ברוחניות או בגשמיות. עשית מעקה לגגיך. המחשבה העליונה שורית בראש האדם הוא גג של הבית. היא המחשבה על ראש האדם גג של הבית. גוף האדם הוא הבית ועליו גג. מחשבה. עליך להגדיר את רעיונותיך. לתת להם להגדיר גדר. לתת להם גבול ולא דור, להבהיר את מחשבותיך, לכוונם להפיק המעשי הניתן להשגה, ולא תשים דמים, דמים זה דמיונות בביתך. אל תגביר במוחך דמיונות, תחיל לדמיין ציורים שונים ושונים, עוד אופן הצלחתך, כי פה לא נופל. גם העושר של העולם הזה, המכונה נופל, כי הוא נופל בסוף. מאחר שאין לו בסיס נצחי, עלול ליפול ממנו, בעתיין של הדמיונות הללו בעצמם, אשר עלולים גם להפסיד את דינו, שנגזר לטובה, עד שלא יגיע לידו מאומה. שאם הבן ישחי כותב, תמשיך לדמיין, נראה איפה תגיע עם הדמיונות. לא צריך לחשוב כלום, צריך לעשות מה שהשם ירצה עושה. עכשיו תראו איזה הפך מהדברים, כשאדם לא חושב מחשבות, לא מדמיין דמיונות, הוא עושה, וכשבור הוא עושה את חלקו שלו. בואו תשמעו, איך התורה שהבן ישחי כאן, בעצם הפך עם מה שאנחנו מדמיינים, והכל הולך בדמיון ולא במציאות, כמה אנחנו יכולים להיות במציאות בלי דמיונות. אומר הבן ישחי כותב, על כי תצא למלחמה על אויביך. ונתנו השם אלוהיך בידך ושבית שביו. אומר הבן ישחי, משמע שהמלחמה, מה זה כי תצא למלחמה? למלחמה כבר המלחמה בעיצומה. לא כתוב כי תצא להילחם עתידי, כי תצא זה עתידי. למה למלחמה? שהיא בהווה. הלוחם יוצא למלחמה, אז טוב, כי תצא להילחם. הרי עם ישראל הוא בעצם המחליט האם לפתור במלחמה או אפשר בדרכי שלום. אתה מחליט. אבל סקירה קצרה של מלחמות ישראל ואויביהם, תגלה לנו כוח הניצחון שלנו מונח בידיו של הקדוש ברוך הוא. בזמן שישראל עושים את צורך של מקום, והשם כתוב איש מלחמה, לוחם עבורנו. לא תיפול נפש אחת ממחננו. כך היה במלחמת ישראל ומדיין, מלחמת ישראל ועמלק, מלחמת ציחון ואוג, כל מלכי כנען, כל המלחמות האלה נחסר מישראל, אפילו נפש אחת. נס. מה? למה? ברור מאליו, כי בדרכי הטבע אין שום סיכוי שהאויב לא יצליח להפיל מן המחנה אפילו נפש אחת. איך? כלום, כן, אי אפשר. כאשר המלחמה מושתת טבעיות, גם צד המנצח חייב לספור? הצד המנצח, את הפסדיו ואת קורבנותיו שנפלו במערכה. כידוע, אין מלחמה ללא אבדות. אולם כשיש ברוך הוא הולך לפני המחנה, ולוחם עם האויבים, הכל נראה אחרת. הניצחון יהיה ניצחון מוחלט, כי מדובר מלחמה מקדימה. מה זה מלחמה מקדימה? בו שולח הקדוש ברוך הוא את כוחות הקדושה, את המלאכים שנבראו מהתורה המצוות של ישראל, הם נלחמים בכוחות הטומאה, היינו מזלם של האומה הנלחמת בנו. אז השם נלחם במזל של האומה לפני שאנחנו יוצאים למלחמה. מעתה כשכוחות הקדושה גברו על כוחות הטומאה, שוב נשארו חיילי האויב כגוף בלי נשמה. כמו שהכתוב אומר, ולא היה בהם ידיים לנוס. האויב אינו מסוגל ליזום אפילו תנועה אחת של מנוסה, ולא היה בהם ידיים לנוס. הוא משותק לגמרי, ללא יכולת להגיב מול חצי המלחמה ישראל שולח בו. נמצא שעיקר המלחמה ונעשתה עוד לפני שהגיע המחנה ישראל ללחום. אז כבר הוכרעה המערכה שבין כוחות הקדושה וכוחות הטומאה. הניצחון הנראה לעינינו אינו אלא תוצאה מהמלחמה המקדימה. זו הייתה כוונת קלה בן יפונה שאמר גבי גיבורי ארץ כנען. שר צילם עליהם והשם איתנו אל תראו. כאשר השם איתנו ממלא הוא שר מזלם. המוגדר כצילו וחסותו של האויב, ומלא לא יהיה בהם כוח לפגוע אפילו באדם אחד מאיתנו. ובזה מסיים בן ישחר אומר, ראה, דבורה הנביאה אמרה לברק בן אבינועם, קום, כי זה היום אשר נתן השם את סיסרא בידך, הלא השם יצא לפניך. למה לא אומר יצא לפניך, דבורה תגיד לברק בן אבינועם? למה יצא? כלומר, עוד לפני שהחל ברק במלחמתו מול סיסרא, עדיין לא קיים קומו, כבר הוגד לו בנבואה שאשר בחור החל ללחום, יצא כבר בכוחות הקדושה בתומה, בארץ האויב, והמלאכים הנבראים מצוותיהם של ישראל כבר הכניעו את אויבינו. אכן, כי תצא למלחמה. כאשר אינך יוצא למלחמת ניצחון, אתה יוצא למלחמה המתרחשת בעיצומה. זו אינה מלחמה שאתה יוזם אותה. בכוחות עצמך תגיע ניצחון מוחלט. כן? אלא אחרי שמלחמת שמיים כבר הקדימה את מלחמת ישראל בפועל, אז ונתנו השם אלוהיך בידך. ושבית, שביא עוד יוסף חי בפרשות של הבן ישחי. כל מלחמה שאתה רואה נפלו מאיתנו, סימן שהמלחמה הזו הייתה יזומה מאיתנו, ולא דרך השם יתבורך. מלחמה אפילו. אתה לא צריך לחשוב. תן השם לעשות את העבודה. שם יעשה. עכשיו שתצא, לא יהיה בך שום פגע, רע, שום דבר. מה האחר אומר? איך אני אלחום? איך אני אבוא? איזה נשק? מה אני אעשה? בסוף אלפים נופלים מתים. כי רק קצת השם יתקום. אין ברוחניות, גם לא בגשמיות, שום קומבינה. שום דבר. אתה רוצה הצלחה? סוד ההצלחה? זה עירומים בדעת. לעולם ישים אדם עצמו ערום ביראה. אפילו שאתה רוצה יראת שמיים, אין שכל, אין חוכמות. כלום. השם ידבר שלו אוצר, אני מתפלל שייתן לי כפית מהאוצר הזו. אני רוצה, כי השם, את העירומים הללו, את החכמולוגים הללו, מעניש עונש חמור. אפילו נגזר, אומר בן ישחי, בראש השנה, רוחני גשמי, ילמד את כל השס כולו. רוחני. את כל התלמוד בשנה. עכשיו הוא אומר, בהשם, תזכה אותי ללמוד תלמוד, אני אלמד התלמוד ככה, ואני אתחיל מפה מהדף ההוא. ואני אלך לשיעור הזה, ואני אסיים בערב את השיעור הזה, יהיה לי שתי דפים ביום, ואתחיל כל מיני מחשבות, לא יצא לו שום דבר. פשוט, קום, לך ללמוד. הכי פשוט. יש שיעור, קום, בוא לשיעור. עזוב עכשיו, אני אעשה ככה, אני אתחיל את זה, אז אני אעשה ככה, זה, תוכניות, תעזוב אותנו. תוכניות בסוף לא יוצא כלום. מותי, זה תורה שמכה, מכה. צריך אדם להכות על חטא. כמה המחשבות שלו, אומר, תעשה מעקה לגגיך. המחשבה היא הגג של הראש, של הגוף. תעשה מעקה, תגדור, תעשה גדר. אני לא חושב יותר מדי. אם אני הולך לעבוד, אם השם רוצה לעשות אותי עשיר, הוא יעשה אותי עשיר משקל. אם הוא רוצה להעני אותי, גם יהיה לי מיליוני דולר. לא ישאר עם פת לאכול. זה ככה. ברור שיהיה לכם. יש בעולם סיפורים אין ספור. אין ספור. אתה תלך, תעשה את הדברים כמו שצריך. בלי עיון, לא תפילה, ולא שאר הדברים. עד כאן מבינים. יופי. סיימנו בן ישחי, היום אלולה. ויקבור אותו בגיא. כן? להיות ג' אלול. קודש קודשים, הרב יוסף חיים בבל. עכשיו תהיו איתי. יש פה פלפול נהדר של הרב אייבשיץ, תתמתחו טיפה ככה, תתיישרו עם הגוף, ככה, אתם מהירים גם משעה בטח 6 בבוקר, יש כאלה 7, כל אחד מהזמן שהוא יתעורר, יש כאלה בכלל לא יתעוררו עדיין, הם ישנים, זה יש מחלת ירח, אתם יודעים מה זה? בן אדם קם, שותה, אוכל, יוצא לבלות, חוזר, בבוקר תאמר אותו, אמר בוא נהיה לי 200 שקל, שולחן איפה, מי גנב, מה איך נעלם לי? הלכת לבלות, קנית בירה, קנית, אני הלכתי, מתי זה היה? הוא לא זוכר, מחלת ירח, הרבה כאלה יש, יש זה תסמונת. תשמעו מה שהרב אייבשיץ כותב, איזה יופי. שווה, זה פלפול עצום. אתם יודעים איזה מחלוקת הייתה לה? יום אחד קראתי סיפור על אחד שהיה תלמיד של היעבץ. היעבץ חלק על הרב אייבשיץ. הוא טען שהוא הולך בדרך של אימח שמו וזכור אותו, כן? ממש כך. ואותו אחד לפני מותו קרא לביתו ועשה את כל הוידוי לפניה. שהוא טעה, שהוא נכנס בין הרי עולם, שהוא צידד למול. והוא נענש על זה, והוא יצר אל כפירה אותו אדם. הוא כשהוא נשא דרשה, זה היה כמדומני בבר מצווה של אותו תלמיד של היעבץ, אז היעבץ שיחל לו שבעזרת השם הוא יצליח בכל ענייניו. ושאמרו לזה לרב אייבשיץ, תלמידו של היעבץ, נשא נאום, פלפול, דרשה והכל, והיעבץ בער אותו, אז גם אייבשיץ אמר, גם אני ואיזו שיצליח בכל דרכיו. ומה שקרה, הוא היה יהודי ראש שמיים גדול מאוד, תלמיד חכם מופלג, התבגר. פתאום, ויצא לתרבות רעה, נהיה כמו נוצרי חלילה. ממש, הגיע למקומות שאין לתאר. בסוף ימיו הוא חזר בו. הוא חזר בו, הוא כבר חלה, הוא ביקש מביתו שתיקח אותו אליו, היא לא רצתה, אלא בא לראות שמיים. הבעל דחק שכן. עד שכבר הם נשאו, כבר הוא היה חולה על סף מיטה, הוא היה במיטה. היא סיפרה את זה, היה רב, זה היה בעיר, איך קראו לרב הזה, אני צריך לזכור. איך קראו לו? היהודי חשוב, היה רב מוכר מאוד מאוד. צריך לזכור, היא באה אליו וסיפרה לו את זה, שהוא ייתן תיקון לאביה. היא אמרה לו שאבא שלה לפני מותו סיפר לה את כל הסיפור, וזה שהוא חלק על הרב אייבשיץ שהיה צדיק יסוד עולם, כי זה היה מחלוקת לשם שמה אמיתית בין היעבץ אליו. הוא טעה והוא חשב שהיעבץ חולק עליו בצורה באמת כ. אז הוא נכנס עובי הכרה, הוא קטע מכתבים, הוא נתן ראיות שהרב אייבשיץ עשית רעך וכו'. נורא ויום. הוא אומר והוא שילם על זה שכל ימיו הוא איבד את היהדות, והוא לא יודע מה יהיה מעכשיו אל האבא. חוזר בתשובה, מערער, הוא מתחרט, אבל הוא אומר, והמסקנה שלו רוצה, הוא מסר לבת שלו שתמסור דף את המכתב הזה לאותו רב שהלכה אליו, להגיד לו שבין צדיקים אל תיכנס למחלוקת, אל תשים עצמך בין הרי עולם. תשמעו מה שהרב אייבשיץ כותב, זכר צדיק קדוש לברכה. יש מדרש, כי יקרא כאן ציפור לפניך. המדרש אומר, תינוק הנולד מעול, מהו שיהיה צריך למולו? הוא נולד מעול, צריך למול אותו. מדרש שונה, כך שנו חכמים, תינוק שנולד מעול, כן? צריך להטיף ממנו דם ברית. תפת ברית. הרב אייבשיץ שואל, מה קשור? כי יקרא כאן ציפור לפניך. אומר המדרש על הכתוב הזה, תינוק שנולד מעול, צריך או לא צריך למול אותו? שנו חכמים, כן, לא למול, פנס. עטפת דם. שים לו פנס. זה בזמן חכמים, כן? עושים לו עטפת, ככה חכמים קבעו, כן? הרב אייבשיץ אומר, יש גמרא בחולין, הוא מביא את הגמרא בריכוז ככה, מסביר. כתוב כי יקרא כאן ציפור. למה לא כתוב אוף? למה כתוב ציפור? מה? אומר, באוף יש אוף טהור ואוף טמא. ציפור זה חלק מבעלי הכנף, כן? אבל כשאתה אומר מילה ציפור, אתה מתכוון רק לטהור. אין ציפור טמאה. איך יודעים שאין ציפור טמאה? אז גמרא כמובן עוד ככה. על מצורע אדם נטמא בתומת הצרעת. כתוב שמה שלוקחים לו שתי ציפורים טהורות. ציפורים טהורים, ככה לוקחים לו. מה שואלת? איך יהיה ציפור טמאה? שאתה אומר טהורות הציפור? אין ציפור טמאה. אומרת הגמרא, זה בא למעט, אל תיקח לו ציפור מעיר הנידחת. עיר הנידחת, כולה כליל לשם, שרפת. עבדו זרה עבדו בה. בית דין פסק, עיר נידחת. שיש שם ציפור, יש שם חנות לציפורים. יש שם ציפור, תאורה, אסור. אסור ליהנות מזה. ככה הגמרא אומרת. אומר אייבשיץ, בשביל מה אני צריך ללמוד את זה על עיר הנידחת מציפורים תאורות? לכתוב ציפור. אני יודע שהציפור היא תאורה. איי, איך אני יודע לא לקחת עיר הנידחת? כתוב אלה המצוות. אז באלה המצוות נחלקים חכמים. מה הפירוש המילה אלה המצוות? בתורה כתוב אלה המצוות, מה הפירוש? מאן דאמר אחד, שאסור לנביא להוסיף ממנו משהו שהוא לא הכיר בתורה. הוא יבוא ימציא מצווה חדשה. אסור, כתוב אלה המצוות. מה אתה ממציא לעוד מצווה? אסור, אסור להוסיף. יש בחכמים מחלוקת, לא? שכלום לא קשור לזה. מה זה אלה המצוות? שאם אדם עשה מצווה כתיקונה, היא מצווה. אם לא עשה כתיקונה, היא לא מצווה בכלל. אלה המצוות, צריך לעשות אם הוא צריך. אם נגיד ככה, אם למאן דאמר אלה המצוות שאדם עושה מצווה, הוא יכול לעשות כתיקונה, כי אם לא, היא לא מצווה. אז אנחנו לא צריכים ציפור טהור. ציפורים טהורות, למה מצורה? להגיד טהורות, למה? כי אני יודע, מותר לי ליהנות מעיר הנידחת או אסור? אסור לי ליהנות. מאיפה אני יודע? מאלה המצוות. כתוב אלה המצוות, שצריך לעשות מצווה, שהיא כתיקונה. אם אני אקח ציפור מעיר הנידחת, היא לא תתאר את תומת מצורה. אז ממילא, אם האלה המצוות הולך, על אדם צריך לעשות מצווה כתיקונה שתהיה מצווה. אז זה לא הולך אלה המצוות על שאסור לנביא לחדש דבר שהוא לא ראה בתורה. רגע, רגע, רגע. אם הנביא מחדש דבר שהוא לא ראה בתורה, מותר לו. כי אלה המצוות, אלה המצוות, זה הולך על מצווה כתיקונה. אבל גם קשה לי. אם זה הפירוש, אז למה התורה אומרת שתי ציפורים טהורות? למה? כנראה זה הולך אלה המצוות על איזה מאן דאמר, על שאסור לנביא לחדש דבר בתורה. הבנתי. בסדר גמור. אומר הרב אייבשיץ, אבל קשה לי עדיין. כתוב על יהושע בן נון, שהשם אמר לו, שוב מול את בני ישראל. עשה לך חרבות צורים וכו'. רגע, רגע. מה זה שם חז"ל דורשים? לא עצם המילה, עצם הפריאה. כשנכנסו לארץ, הם היו מלו עצמם, לא פרעו. לא עשו פריאה במילה. אז עכשיו הוא עושה פריאה. פריאה כתובה בתורה? לא כתובה בתורה. אז הנביא יהושע חידש או לא חידש? חידש הנביא יהושע. אם הוא חידש, הרי אמרנו אלה המצוות, אסור לנביא לחדש. אז כנראה אלה המצוות לא הולך על שאסור לנביא לחדש. עובדה שישוע חידש פריאה. זה הולך על מצוות כתיקונה. אם הוא הולך על מצוות כתיקונה, אז מה כתוב שתי ציפורים טהורות? אנחנו לא היינו לומדים את זה שאסור ממילא בעיר הנידחת, כי אלה המצוות אסור לנביא, אסור לעשות מצווה שלא כתיקונה. זה הפירוש. הרב אייבשיץ, רגע. ברור לי שישוע לא חידש, מאיפה? כתוב הימול הימול. ה' ויוד. הימול הימול לכם. ביום השמיני, כל בשר לא טוב. תורה מצווה. למה פעמיים הימול? לא משנה, ה' יוד. פעמיים הימול, מה? דורשת הגמרא. הימול זה מילה. הימול זו פריאה. אז כבר בתורה כתוב הוא פריאה. אז ישוע לא חידש. אם הוא לא חידש, אז אלה המצוות. על מה זה, על מה זה הולך? יכול להיות עדיין על נביא שלא רשאי לחדש. אז אם אלה כן צריך להיות ציפור, ציפורים טהורות למצורע. אבל יש עוד רשע של חז"ל, הימול הימול. מה רשע"ל אומרים? הימול שהוא נולד עם עורלה, תמול אותו. הימול, אם הוא נולד מעול, כבר הימול, הוא נולד מעול, תעשה לו עטפת דם. אז ממילא, אם הימול, הימול, אנחנו לא לומדים דרשה של מילה ופריאה, אלא מילה, ואם הוא לא נולד במילה, אז תעשה לו, אם הוא נולד עם מילה, תעשה לו עטפת דם. אז ממילא, אנחנו הולכים על הימול, הימול, אין לנו מצוות פריאה, אין לנו מצוות פריאה. אז איך הנביא ישוע חידש את הפריאה? ממילא, אלה המצוות לא הולך על אסור לנביא לחדש. אלא מה? אומר, רבה, שזה הולך, אלה המצוות, על מצוות כתקונן. אם הולכים על מצוות כתקונן, אז איך כתוב ציפורים טהורות למצורע? צריך לעשות מצווה כתיקונה, אסור ליהנות מעיר הנידחת. את הפלפול הזה נסכם, מסיים הרב אייבשיץ. כי יקרא כאן ציפור לפניך. מה זה יקרא כאן ציפור לפניך? שאלו את חכמים, תינוק נולד מעול, מה הוא שימול אותו? מה את עפת דם יעשו לו? מסביר הרב אייבשיץ, צריך בקיצור את המשפטים. אני עדיין, דיברנו ככה. כי יקרא כאן ציפור. הסיבה שכתוב ציפור ולא אוף, כי אוף אנחנו יודעים יש אוף טהור, אוף טמא. בציפור טמא שהוא טהור. אבל קשה. מצינו במצורה ציפורים טהורות. אז למה כתוב? ציפור זה טהור. מה אתה אומר ציפור טהור במצורה? ממש מה שיש ציפורים טמאות? אין, לא? אלא פסוק זה של המצורה בא למעט את הציפורים מעיר הנידחת. אבל קשה. למה? לא צריך למעט.
אלה המצוות, אם עשה מצווה כתיקונה, טוב, כי מצוות, אם לא, לא עשה כלום, משימה ציפורים טהורות, אני לא צריך לסתובת למעט, אני דחת, אלה המצוות. אלא צריך לומר שדורשים דרשה אחרת באלה המצוות, שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעטה. אם הוא לא יכול לחדש, קשה. מצינו שחידש הרי הנביא יהושע מצוות פריאה, מעצמו. שוב מול, הוא לא עשה מילה, הוא עשה פריאה, הוא חידש. אלא צריך לומר כדעת שלומדים מצוות פריאה מאיפה אין חידוש. הימול, 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 תמול אותו, הימול ביות תפרע, תעשה פריאה. אם כן, זו מצווה שכתובה בתורה, אז אלה המצוות, על מה הולך? על שאדם צריך לעשות מצווה כתיקונה. אז נמצא שאין דורשים פסוק זה את הדין שתינוק הנולד מהול צריך מילה. לא לומדים את זה, איך לא לומדים? לא יודעים עדיין את הדין הזה. לכן מסתפק המדרש, על כי קרה כאן ציפור, הוא התחיל המדרש מציפור, המילה ציפור הורה את החכמים. התינוק הנולד מהול, מה הוא שיהיה צריך למולו? שהרי אין לנו פסוק שמאין נוכל ללמוד דין זה. כי אנחנו לומדים מהימול הימול. הימול נולד, אם הוא נולד מהול, הימול תעשה לו תפדם. זה לא לומדים את זה את הדרשה הזו. מה לומדים הימול הימול? ממצוות המילה והפריאה. ואלה ישוע לא חידש, אם ישוע לא חידש, אז אלה המצוות. אסור לנביא לחדש. אז אלה, אלה המצוות לא הולך על עשה כתיקונן. אז למה? כי עובדה שכתוב ציפורים טהורות, למצורע, למה כתוב ציפורים טהורות? ציפורית טהורה. אלא כי ללמוד למעט מעיר הנידחת שאסור ליהנות משם. אם אסור ליהנות משם, אז מלא כי כאן ציפור, לא יכול לכתוב אוף, כי אוף יכול להיות תמה, אסור תמה. אי ציפור, היא טהורה, למה כתוב על המצורע טהורות? כי ללמוד מיעוט, מה מיעוט? מעיר הנידחת, אסור להשתמש באוף, בציפור מעיר הנידחת. אלא אני יכול ללמוד זה מאלה המצוות, מצווה עשה כתיקונה תיקונה, אם לאו זה לא מצווה. לא. זה אלה המצוות הדבר שהנביא אסור לו לחדש, אבל הישוע חידש בכיסה של ישראל לארץ ישראל את הפריאה. לא, כתוב אימול אימול, מילה ופריאה. אימול אימול לא הולך, לא הולך על דרשה שאם הוא נולד מהול, אז תעשה לו את הפדם, אז אני מסתפק, אני לא יודע. אם נולד מהול, מה לעשות? על זה המדרש בא אומר, כי כאן ציפור ולרה, תינוק, הנולד מהול, מה הוא שיצר למולו? כך שאלו ככה, אני צריך להטיף דם ממנו, דם הברית. זה פלפול שהרב אייב שיצאה כזו זה קשה. זה שעת בוקר, זה כל השעות, כן. גם נשאר שבוע רצוף, ונתעורר לדקותיים, ונשתה קפה שחור ונתעורר, ונעשה מקווה קרקר טוב טוב, ויחזיקו לנו את העיניים עם גפורים ככה, את האוזניים יפתחו לנו כמו של פיל ככה, ויסבירו לנו את זה, נגיד בסוף, כבוד הרב, חוזרים לישון? זהו. זה הרב אייבשיץ. יש לו לפעמים... מדהים. כשאתה מבין את הדרך שלו, אתה פשוט קופץ. קופץ פשוט. יש שאלות, צדיקים, יום שישי הגיע, ומה טוב חלקי, עזוב ובעיר, עשור כדרכי, השתבח ויתעלה שמו. תדעו, החפץ חיים כותב שביום שישי שלומדים, יש אחר בשכר. אומר, כל העולם עסוק, כולם רצים, כולם, עוזבים את התורה, כאילו יעזובה. אומר, כל מי שיעסוק בה, הוא זוכה לשכר של כל אותם אלפים שקמו עכשיו מהכיסא, זה השכר שלו. אומר, זה הזמן, הוא כתוב עליו, החפץ חיים. על החזון איש, שבפרט הם היו מקיים לימודי תורה בערב שבת. בשעות הכי הכי לא נוחות, הם יושבים לומדים. בשביל להשיג את הדבר הזה שכביכול התורה לא תהיה עזובה. זה מצווה שכאילו מונחת קרן זווית. שבו נותן עליה אחר בשכר. זה זמן קשה. זה זמן שאתה צריך לרוד, אז זה צריך לעשות ענייני שבת, אבל לקצר. אתה יושב לומד, זה מעולה. תזכרו, חשוב.
ישנן מילים שלא עוזבות אותנו אף פעם, והן סודות שנתן לנו מלך העולם, והן זולגות ואת שמחה, והן יודעות להמתיב את העיניים, והן פורצות בצרה, והן יודעות לטפס אל השמיים. שמע ישראל, השם אלוקנו, שמע ישראל.
לך. שמע ישראל כל יום בחיינו, כי יהודי הוא אף פעם לא לבד. והן עטפו והן שמרו עלינו פניך, וכשקשה הן הראו את שבילי המחר. והן זוגות בצמחה, והן יודעות להרטיט את העיניים, והן פורצות בצרה, והן יודעות לטפס אל השמיים. שמע ישראל, השם אלוקינו. שמע ישראל, השם אחד. שמע ישראל, כל יום מחיינו, כי יהודי Israel.